אנחנו נלמד את השיחה בליקוטי שיחס חלק י"ב, פרשס צו, עמוד 20. השיחה מתעכבת על דברי רש"י בפרשתנו בנוגע לקורבן תודה. את השיחה הזו הרב אמר במשך חודש ניסן תשכ"ח, השיחה נאמרה בכמה התוועדויות משבת צו, ההמשך היה בפסח, אחרון של פסח, ופרשת שמיני. בעצם השיחה יש בה חלק ראשון שמבאר את דברי רש"י בפרשתנו, והחלק השני מדבר ביאור בדברי אדמו"ר הזקן בהלכות פסח בהמשך לשיחה. בפרשתנו נאמר, וזאת תודה, תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם, אם על תודה יקריבנו, והקריב על זבח התודה, חלות מצות וכולי. אומר רש"י, אם על דבר הודעה, על נס שנעשה לו, כגון יורדי הים והולכי מדבריות וחבושי בית האסורים וחולה שנתרפא, שהם צריכים להודות שכתוב בהם יודו להשם חסדו ונפלאותיו לבני אדם ויזבחו זבחי תודה, אם על אחת מאלה נדר שלמים הללו שלמי תודה הם וטעונות לחם האמור בעניין ואינן נאכלים אלא ליום ולילה כמו שמפורש כאן. כלומר, התורה מדברת באיזה מקרה אדם מביא קורבן תודה, מסבירה שהכוונה לארבעה שחייבים להודות המבוארים בתהילים פרק קז. שואל הרבה, וצריך להבין, תודה פירוש הודעה. מאיכן רש"י לקח שהכוונה לומר דווקא נס? אולי על כל הודעה צריכים להביא קורבן תודה. שאלה נוספת, אפילו אם יש לרש"י איזה הכרח שאין הכוונה להודעה על נס, שהכוונה היא רק על נס ולא הודעה סתם, מאין רש"י יודע שזה רק הארבעה ניסים הללו? ואם הכוונה לומר שהוא מביא ראיה מדברי התהילים, אולי מה שנאמר בתהילים זה רק דוגמאות? הרי אי אפשר למנות את כל הניסים האפשריים. מהי ההוכחה שהכוונה דווקא לניסים אלו? גם עוד דיוק, אם רש"י רוצה לבאר את הניסים, יכל רש"י להביא אחד מהניסים ולומר וכדומה וכולו. מדוע רש"י צריך לפרט את כל הארבע ניסים? דיוק נוסף, רש"י אומר, אם על אחת מאלה נדר שלמים. מי מדבר כאן על נדר? הרי מדובר פה אדם שהיה לו נס והוא התחייב להביא קורבן. מה הכוונה שהוא נדר? דיוק נוסף, רש"י מביא את הארבעה שצריכים להודות, הוא מביא אותם לפי הסדר הזה, יורדי הים, הולכי מדבריות, חבושי בית האסורים וחולה שנתרפא. רש"י משנה גם מהסדר שכתוב בתהילים. בתהילים כתוב קודם הולכי מדבריות, לאחר מכן חבושים בבית הסוהר, חולה שנתרפא ויורדי הים. ורש"י משנה גם מסדר הגמרא. זה שיש הבדל בין הגמרא לרש"י, כפי שמבואר, שההבדל בין תהילים לסדר המובא בגמרא, בתהילים מובא הסדר לפי סדר המסוכנים יותר. והמסוכנים יותר זה קודם הולכי מדבריות, לאחר מכן חבושים בבית הסוהר, חולה שנתרפא ויורדי הים. הגמרא מביאה את הסדר שונה, קודם יורדי הים, לאחר מכן הולכי מדבריות, לאחר מכן חולה שנתרפא, ולאחרונה חבוש בבית האסורים. וכפי שתוספות מבארים, הגמרא מדברת לפי הסדר של השכיחות של הדברים. מצוי יותר יורדי הים מאשר הולכי מדברות וכולי. על כל פנים, רש"י נקט סדר לא כפי מה שמצוי, ולא כפי סדר הסיכון של הדברים. רש"י לקח סדר אחר לגמרי. מדוע? שאלה נוספת, מדוע בכל הדברים רש"י כתב בלשון רבים? יורדי הים, הולכי מדברות, חבושי בבית האסורים. מה שאין כן בחולה שנתרפא, רש"י כותב בלשון יחיד. וממה נפשך? אם רש"י מתכוון לומר כפי שנראה בפשטות העניין, דרכו של עולם, דרכו של עולם שהולכי מדברות ויורדי הים הם קבוצות, אבל חבוש בבית האסורים וחולה שנתרפא בדרך כלל זה אדם יחיד. רש"י נקט את שלושת הדוגמאות הראשונות, כלומר יורדי הים, הולכי מדברות וחבושי בית האסורים בלשון רבים, ורק חולה שנתרפא כתב רש"י בלשון יחיד. אם כן, לסיכום, יש לנו כאן דיוקים מאיכן רש"י יודע שהכוונה לומר דווקא נס ודווקא ניסים הללו, מה פשר העניין של הנדר, ומדוע רש"י כתב בסדר זה דווקא, ומדוע רק חולה שנתרפא בלשון יחיד ושר שלושת הניסים בלשון רבים. ביאור הדברים, פרק ב' בשיחה. הפרשה מתחילה עם וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב להשם. לא נאמר שום פרטים בעניין זבח השלמים. מיד לאחר מכן נאמר אם על תודה יקריבנו. לכאורה לא מובן מה עניינו של הפסוק וזאת תורת זבח השלמים. הוא נראה מיותר, כי הרי דיני זבח השלמים כבר נתבארו בפרשת ויקרא. היה צריך להתחיל מיד ולומר אם על תודה יקריב. זו כוונת רש"י לבאר. אם על דבר הודעה נדר שלמים הללו שלמי תודה. כלומר, התיבות בפסוק אם על תודה באות בהמשך לפסוק וזאת תורת זבח השלמים. כלומר, פרשת צו באה להוסיף עוד סוג ועוד פרטים בתוך זבח השלמים שעליו דובר בפרשת ויקרא, והוא קורבן תודה שישנם בו כמה פרטי דנים שאינם כשאר שלמים, וזה מוכח מלשון הפסוק. הפסוק אומר אם על תודה יקריבנו. מה פירוש יקריבנו? יקריב את אותו זבח השלמים שלמדנו בפסוק לפני זה, הדין שלו והחידושים בתודה הפרטים שנלמד בהמשך הפסוק. כאילו שכתוב בפסוק אם על תודה יקריב את זבח השלמים, דינו כך וכך. אם כן, עיקר החידוש בפסוק זה לבאר שהתודה בפרשתנו זה המשך של השלמים עם תוספת דינים שמיוחדים לקורבן תודה הנתבארים בפרשתנו. בדרך אגב, רש"י מוסיף שהחיוב להביא קורבן תודה הוא רק על ארבעה ניסים איפה. מכאן רש"י לוקח שלהביא את הקורבן תודה זה רק ארבעת הניסים הללו. ההכרח של רש"י, כפי שמבואר בפרק ג' של השיחה, הרי כל אחד צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל הטוב שהוא גומל איתנו. כל יחיד ויחיד. הרי כל אחד ואחד מבני ישראל מאמין ויודע שכל מה שיש לו, גם אם בא בדרך הטבע, זה בא מהקדוש ברוך הוא. כמו שאברהם אבינו אמר לכל העולם, ברכו למי שאכלתם משלו, סבורים אתם שמשלי אכלתם, משל מי שאמר והיה עולם אכלתם. כמו שאדם מודה לכל מי שנותן לו מתנה טובה, יהיה מי שיהיה, על אחת כמה וכמה שחייבים להודות למלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא על מתנותיו הרבות שהוא נותן לכל אחד בכל יום תמיד. ולכן חז"ל תקנו שכל יום ויום יהודי יודע, יעלל וישבח להשם בתפילות ובברכות על כל נשימה ונשימה. ובעצם אנחנו רואים את זה כבר בתחילת התורה, שאברהם אבינו בנה מזבח להשם על בשורת הזרע ועל בשורת ארץ ישראל, ויאמן העם ויקדו וישתחוו. כלומר, העניין הזה של הודיה להשם זה יסוד שאנחנו רואים בתורה כולה לאורך כל הדרך, בתורה, בשולחן ערוך, כל הסדר יום של יהודי הוא מודה להשם. אם נאמר שעל כל עניין של נס ונפלאותיך שבכל יום צריכים להודות להשם, התחדש שכל אחד מבני ישראל מחויב להבין קורבן תודה בכל יום, כמה פעמים ביום, או על כל פנים פעם בשנה. זה חידוש גדול שלא מצינו שהתורה מפרשת שאדם צריך להביא קורבן תודה כל יום או אחת לכמה זמן? לכן בפשוטו של מקרא מוכרח לומר שיש עניין של הודעה כללית שאדם מודה ומשבח לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט. אבל יש סוג הודעה מיוחד שמחייב קורבן. לא הודעה של תפילה או של ברכה. הודעה שמחייבת קורבן. וזה דווקא שקרה לאדם נס. נשאלת השאלה, איזה ניסים? כל נס. אם כל נס, הרי מסופר בתורה שבמשך 40 שנה שהיו בני ישראל במדבר, הקדוש ברוך הוא נתן להם לחם מן השמיים, ונתן להם בעירה של מרים, והיו ענני הכבוד שמגעצים ושומרים עליהם מכל דבר בלתי רצוי. אם כן, לכאורה היו צריכים אותו דור מדבר שזכה לראות ניסים בכל יום, היו צריכים להביא קורבן תודה בכל יום. 60 ריבו מישראל מחויבים להקריב קורבן תודה בכל יום. ולא מצינו בשום מקום שכתוב כאין זה שעם ישראל הביא קורבן תודה במשך 40 שנה. לכן מוכרח רש"י לומר שהחיוב קורבן תודה על נס זה ניסים מיוחדים. מה הם הניסים? מכיוון שבמזמור תהילים כתוב יודו להשם חסדו ויזבחו זבחי תודה, מובן שקורבן תודה מביאים רק על הניסים שמפורשים באותו מזמור. זאת אומרת, לאחר שיש לנו הכרח שלא על כל נס מביאים קורבן תודה, אלא רק על נס מיוחד, ומכיוון שבתהילים נתפרשו כמה ניסים, מסתבר לומר שהם בדווקא שרק על הניסים האלו מביאים קורבן תודה. ולכן רש"י נקט ארבעה ניסים, לא אחד ולא שניים. ומה שרש"י לא מסתפק באופן כללי לציין לתהילים, אלא מפרט, כי שהפסוק אומר ויזבחו זבחי תודה, הפסוק מתייחס לחולה שנתרפא. היה מקום לומר שרק חולה שנתרפא חייב להביא קורבן תודה. לשלול את הטעות הזאת, רש"י מביא את כל הארבעה שנזכרים שמה, שכולם חייבים להביא קורבן תודה. אם רש"י היה מביא חולה שנתרפא וכולו, היינו חושבים אולי הכוונה רק יורדי הים. מי אמר שהולכי מדברות וחבושי בית האסורים שהם כתובים לפני חולה שנתרפא? לכן רש"י כותב בפירוש את כל הארבעה שצריכים להודות, שנדע שכל הארבעה האלו חייבים להביא קורבן. סעיף ד', שאלנו מה פשר הדברים שרש"י מביא את הדברים בסדר של ארבעה האלו? הרי בתהילים זה כתוב בסדר אחר, בש"ס זה כתוב בסדר אחר. מדוע רש"י מביא בסדר הזה? בפשטות, שמטילים על אדם איזה חיוב בקשר למאורע מסוים שקרה, אם בדידי הווה עובדא, כלומר אם אצלו בעצמו התרחשו הדברים האלו, נקל להביא לאדם את הדברים לפי סדר הדברים שהדברים קרו אצלו. שאומרים לעם ישראל את החיוב להביא קורבן תודה על ניסים מסוימים, מספרים להם מה הנס שאירה להם בעצמם, שהם חייבים על זה קורבן תודה. ולכן מזכירים להם את הניסים לפי הסדר שאירה אצלם, ואחר כך מביאים את החיוב להביא קורבן על ניסים שהם לא חוו. כשאנחנו מסתכלים מה היה עם עם ישראל בסדר שהם יצאו ממצרים, עם ישראל חוו שלושה מהסדר, על פי הסדר שרש"י מביא דווקא. עם ישראל עברו את הים, כלומר הם יורדי הים. לאחר מכן הם הלכו במדבר, ואחר כך הקדוש ברוך הוא גזר עליהם להיות סגורים במדבר. רק בניהם יצאו והיו הדור שלאחר מכן. הדור הצעיר נכנס לארץ ישראל. איכן אנחנו רואים את זה בפשטות? דבר ראשון, עם ישראל ירדו לים סוף ויצאו ממנו בשלום. לאחר מכן הם הלכו בדרך במדבר, על כל הסכנות שהיו במדבר, הם הולכי מדבריות. ולאחר מכן נגזר עליהם להתעכב במדבר 40 שנה. המדבר הגדול והנורא, שזה מקום נחש, שרה והקרב, זה כאנשים שחבושים בבית האסורים. כמו שפרו אמר לבני ישראל, לבוכים הם בארץ, סגר עליהם במדבר. רש"י מפרש, כלואים הם במדבר. כלומר שאדם נמצא במדבר במצב של סכנה, הוא מרגיש חבוש בבית האסורים. ואפשר לפרש את זה על הגזירה הכללית שעם ישראל היו 40 שנה במדבר, או יותר מזה, או אפילו הדור הראשון שעדיין לא נגזר עליהם לפני הגזירה, הרי הם עכשיו היו צריכים לחכות במדבר סיני 40 יום עד רדת משה מהר. אם כן, שלושת הדברים האלו היו אצל עם ישראל על הסדר הזה. מה שאין כן, העניין של חולה שנתרפא לא היה אצל עם ישראל. ולכן רש"י מביא את זה לאחרונה. ועל פי זה מובן מדוע ג' העניינים הראשונים מובאים בלשון רבים, ורק חולה שנתרפא מובא בלשון יחיד. כי ג' הדברים הראשונים, ירידה לים והולכי במדבר וחבושים בבית הסוהר, כלומר סגורים במדבר 40 שנה, זה היה אצל כל עם ישראל כולו. כותב את זה רש"י, לכם כולכם זה היה לפי הסדר הזה. מה שאם כן חולה שנתרפא שלא היה לעם ישראל, זה יכול להיות מקרה פרטי לאדם פרטי, מביא איזה רש"י גם אחרון, ולא רק אחרון אלא גם בלשון יחיד. מה שרש"י מוסיף את העניין של נדר, מכיוון שלפי סדר הדברים בדרך כלל, שאדם נמצא במצב של סכנה, ברגע שהוא בשעת סכנה, הוא נודר לקדוש ברוך הוא נדר, שהוא יזכה לצאת מהסכנה, הוא כבר מודה להשם ומבקש, שאני אצא מהסכנה, אני אביא קורבן. לכן רש"י מדבר, דיבר הכתוב בהווה. סדר הדברים בדרך כלל שאדם הולך במדבר, או שאדם נמצא במצב של יורדי הים, או שאדם נמצא באופן שהוא חבוש בבית הסוהר, שהוא נמצא בסכנה, הוא כבר נודר להשם שהוא יזכה לצאת, הוא יביא קורבן. מתי הוא מתחייב להביא את הקורבן? שהוא יצא בפועל. אבל דרכו של עולם, כמו שראינו אצל יעקב אבינו, אצל יונה הנביא, שהם נדרו להשם נדר שהם היו עדיין בשעת הצרה. לכן רש"י מוסיף את העניין של נדר. עד כאן ביור סדר הדברים בפסוקים וסדר הדברים, מדוע רש"י מביא בסדר המיוחד הזה. נכון שעם ישראל כרגע לא היו בשעת סכנה, מכיוון שהיה להם ענן להנחותם הדרך והם הלכו על פי השם, אבל רש"י אומר, בכאלו מקרים שאתם חוויתם לולי מה שהיה לכם שמירה אלוקית, על דברים כאלו מתחייבים להביא קורבן תודה. סעיף ה' בשיחה, לכאורה לא מובן, אמרנו שהסדר שירדו לים, ולאחר מכן הם הלכו במדבר, ולאחר מכן הקדוש ברוך הוא גזר עליהם להיות סגורים במדבר, שזה נחשב כחבושים בבית הסוהר, לכאורה עצם ההימצאות שלהם במצרים, זמן רב, זה עצמו חבושים בבית האסורים. לכאורה רש"י היה צריך לכתוב דבר ראשון, חבושים בבית הסוהר ויצאו, כי יציאת מצרים זה היה תחילה לכל לפני קריאת ים סוף. למרות שעל יציאת מצרים לא היו חייבים להביא קורבן תודה, כי משם הם יצאו לפני שנצטוו להביא קורבן תודה, ולא חל עליהם החיוב. אבל הרי אנחנו לא מדברים כרגע אם הם חל החיוב או לא. אנחנו רוצים להביא דוגמאות למקרים כאלו שבכאלו מקרים מתחייבים בקורבן תודה. הרי אמרנו שגם ההימצאות שלהם במדבר והירידה לים הייתה על פי השם, ואם כן הקדוש ברוך הוא הגן עליהם והם לא היו במצב של סכנה. לכאורה אם אנחנו רק רוצים להביא דוגמאות, הרי עצם הדוגמה הזו שהיו בבית הסוהר זה עצמו כבר ראיה, זה עצמו כבר מצב של בית הסוהר. אם כאן חוזרת השאלה מדוע רש"י לא מביא את החבושים בבית הסוהר כמקרה ראשון לסדר הדברים שבני ישראל חוו בצאתם ממצרים, ירידתם לים, הליכתם במדבר. כדי להבין את זה, מקדים הרבה את הלשון של רש"י, חבושים בבית האסורים. לכאורה היה מספיק לכתוב חבושים. מה זה חבושים בבית האסורים? רש"י רוצה לדייק פה שהכוונה חבוש בבית האסורים, שחייב להביא קורבן תודה, זה לא חבוש בבית. זה מי שחבוש בבית האסורים, כמו שהפסוק בתהילים אומר, יושבי חושר וצל מוות, אסירי עני וברזל. זאת אומרת, מדובר פה על חבושים במקום של חושך וצל מוות שחייבים בקורבן תודה. אי אפשר לומר שמתי שבני ישראל היו בארץ מצרים, והם היו שם בארץ גושן שנקראת בפסוק טוב ארץ מצרים, לקרוא לזה שהם חבושים במקום של חושר וצל מוות. נכון שהם עבדו בפרך, אבל זה שעבדו בפרך זה שעיבוד. כשאדם יוצא משעיבוד לחירות, הוא לא מביא קורבן תודה, הוא לא מתחייב בקורבן תודה. הוא מודה לקדוש ברוך הוא, משבח את השם, אבל החיוב להביא קורבן תודה זה מי שחבוש בבית האסורים במקום של סכנה. וכיוון שביותם בארץ מצרים, העבודה הייתה עבודת פרך, אבל ההימצאות שלהם הייתה בארץ גושן שייתו בארץ מצרים, לכן זה לא היה חיוב להביא קורבן תודה, ואם כן נשאר הסדר שהמקום סכנה הראשון שהם היו ומתחייבים על פי דין זה הירידה לים, לאחר מכן ההליכה במדבר, לאחר מכן זה שהיו כלואים במדבר 40 שנה, זה נחשב כחבושים בבית הסוהר, כי הם סגורים במדבר כמו יושבי חושן וצל מוות, ולבסוף רש"י מביא חולה שנתרפא, שזה דבר שלא היה אצל בני ישראל בכלל. בהערה, הרב כותב בהערה 36 דבר מעניין, שבנוגע ליציאה משאר הגלויות וגם בגלות האחרון, לכאורה אין חיוב להביא קורבן תודה, כי רק כלל ישראל חבושים בגלות, מה שאין כן כל יחיד. הרי בדן בנוגע ליציאה מבבל, האם כן או לא, על כל פנים כל הדיון פה האם חייבים להביא קורבן תודה, האם יש חובה. כי בשנים לאחר מכן הרי בהתבטא כמה פעמים בהתוועדות, שבוודאי יביאו להשם קורבן תודה, אבל זה לא בתור עניין של חובה. האם מבחינה הלכתית יש חובה? חובה חייבים מתי שיש חבושים בבית הסוהר במקום של אסירי עניו ברזל. עד כאן סעיף ה' של השיחה. סעיף ה' הרב שואל, לכאורה, לפי דברינו, שארץ מצרים לא היה בגדר בית האסורים, מכיוון שהיו בארץ גושן שנקראת בשם טוב ארץ מצרים, נשאלת השאלה, בשלוחן ערוך אדמו"ר הזקן כתוב, שנוהגים במדינות אלו, שהגים אל מצות של מצווה, עושים אותם מיסרון אחד קמח. כאין לחמי תודה, שהיו גימל חלות שעשו אותם מיסרון אחד. אומר אדמו"ר הזקן, לפיכך אנחנו עושים גם כן גימל מצות ליסרון, זכר ללחמי תודה שהיוצא מבית האסורים חייב להביא תודה. ואנו בפסח יצאנו מבית האסורים משעבוד מצרים, לפיכך אנחנו עושים זכר ללחמי תודה. הנה מפורש בדברי אדמו"ר הזקן שההימצאות בארץ מצרים נחשבת כבית האסורים שמחייבת קורבן תודה, ולכן המנהג לעשות ג' מצות, זכר ללחמי תודה. אבל באמת, שמעיינים בדברי אדמו"ר הזקן, חייבים להבין את זה באופן אחר. כי לכאורה יש סתירה בדברי אדמו"ר הזקן עצמו. אדמו"ר הזקן פוסק בסדר ברכות הנהנים, מי מברך הגומל, כלומר מי חייב בקורבן תודה, מי שהיה חבוש בבית האסורים על ידי עסקי נפשות ויצא, או על עסקי ממון, אם הוא היה מעונה בכבלי ברזל, הוא חייב בברכת הגומל. כלומר, החיוב הוא רק ברגע שיש עסקי נפשות וכבלי ברזל. ארץ מצרים הייתה הרי טוב ארץ מצרים בארץ גושן. אם כן, איך אדמו"ר הזקן אומר שהם חייבים בקורבן תודה, שהוא עצמו פוסק שהחיוב של ברכת הגומל והחיוב של קורבן תודה זה רק במקרה של מעונה בכבלי ברזל או על עסקי נפשות. על כורכך, שכוונת אדמו"ר הזקן לא ממש כאן כבית האסורים כפשוטו. כי ארץ מצרים, ארץ גושן, מקום הימצאותם של בני ישראל, לא היה בגדר עסקי נפשות או בגדר מעונה בכבלי ברזל. כדי להבין מה מתכוון בכל זאת אדמו"ר הזקן, שמשווה את היציאה לבית האסורים בזמן שזה לא ממש בית האסורים, מקדים הרי בעוד קושייה. אדמו"ר הזקן כותב, שנוהגים במדינות אלו לא לומר מזמור לתודה בשבת ויום טוב, כי לא מקריבים קורבן תודה. גם בימי הפסח וערב פסח, שלא מקריבים קורבן תודה כי זה חמץ, לא אומרים בדיבור מזמור לתודה. שאלת השאלה, אם בדיבור לא אומרים מזמור לתודה, איך עושים פעולה של לקיחת ג' מצות זכר לקורבן תודה שהוא חמץ? אם המנהג שלנו שלא לומר מזמור לתודה בפה, כי זה מתחבר עם עניין של קורבן תודה שהוא חמץ, איך אנחנו עושים בליל הפסח זכר לקורבן תודה שהוא חמץ? יש דעה שאומרת שאמירת קורבן תודה היא לא שייכת, אמירת מזמור לתודה היא לא שייכת לקורבן תודה, אלא זה עניין של שבח והודיה להשם, כי אמרו רז"ל שכל השירות עתידות להיבטל, חוץ מזמור לתודה. והם נוהגים כן לומר בשבת ויום טוב ופסח קורבן מזמור לתודה. אדמור הזקן פוסק שלא אומרים בשבת ויום טוב, למרות שהוא מצדד שהטעם לאמירת מזמור לתודה מצד שכל השירות עתידים להיבטל חוץ ממזמור לתודה, ואדמור הזקן אומר לכן יש למשוך בנגינה את המזמור לתודה. בכל זאת אדמור הזקן אומר שהמנהג שלנו לא לומר את המזמור לתודה בזמן שמקריבים קורבן תודה. זאת אומרת שאדמור הזקן אומר שלמרות שיש במזמור לתודה גם עניין של שירה ותשבחות להשם, לא מזכירים את זה בדיבור בזמן שלא מקריבים בבית המקדש. למה? כי לא יכול להיות שאנחנו נעשה דבר שהוא הפך מהעניין כרגע. למרות שזה כעין שירה וזמרה להשם, הסברה של אדמור הזקן שלמרות שלא אומרים את זה לשם קורבן, יהודי לא אומר את זה באמירה בפה. אז אם עניין של מזמור לתודה בפה, שאומרים את זה בעיקר לשם שירה, או על כל פנים גם לשם שירה, שלכן יש כאלו שנוהגים לומר, מנהגנו לא לומר מזמור לתודה, איך יכול להיות שאנחנו עושים פעולה של לקיחת ג' מצות זכר לקורבן תודה? מסביר הרב בסעיף ח', טעם העניין שאנחנו בכל זאת לוקחים ג' מצות, צריך להבין את המקור של הדין שעושים שלוש מצות בערב פסח מיסרון אחד. יש בזה דברי הראש ודברי המורדכי. הראש והמורדכי שמעיינים בהם רואים שיש חלוקה בין הראש למורדכי, הטעם שלהם שונה. הראש כותב שהסיבה שלוקחים ג' מצות בליל הפסח כדי שיהיה לנו בית שלימות כמו כל יום טב לחם משנה, מוסיפים עליהם פרוסה כדי שתהיה לחם עוני. אומר אדמור הזקן, ונהגו באשכנז ובצרפת לעשות איזה מיסרון אחד זכר לחמי תודה, שהיוצא מבית האסורים מביא לחמי תודה. המורדכי כותב, לכן צריך שלוש מצות זכר לחמי תודה, כדאמרין הן ארבעה צריכים להודות, ובלחמי תודה יהיו ג' מיני מצו. אם כן, מה החילוק בין הראש למורדכי? מה הסיבה שלוקחים ג' מצוס? לפי הראש, מה הסיבה שלוקחים ג' מצוס? לחם משנה בתוספת מצה לחם עוני. לפי המורדכי, הטעם שלוקחים ג' מצות, זכר ללחמי תודה. זאת אומרת, ההבדל בין המורדכי לראש, מה החיבור בפסח לקורבן תדו? לפי הראש, הזכר לקורבן תודה זה לא במספר המצות. מספר המצות, כפי שאמרנו, זה לחם משנה בתוספת לחם עוני. מה הדמיון לקורבן תודה? בכמות הקמח. כמות הקמח שממנו עושים ג' מצות בפסח שווה לכמות הקמח שממנו עושים ג' מצות בקורבן תודה. אבל הזכר זה לא במספר של המצות של קורבן תודה. מה שאין כן לדעת המורדכי, הזכר לקורבן תודה הוא במספר ג' מצות. ולפי זה יוצא כמה השלכות הלכתיות בין המורדכי לראש בדיעבד. נמצא על כל פנים שלדעת הראש הסיבה והדמיון לקורבן תדו שונה לחלוטין. הסיבה לג' מצות זה לחם משנה בצירוף לחם עוני. הדמיון לקורבן תדו זה רק בכמות המסוימת של הקמח. כלומר שאנחנו לוקחים את ג' מצות לא ניכר בגלוי שום זכר לקורבן תדו. אנחנו יודעים שעושים את זה מיסרון קמח אחד. זאת אומרת שהזכר לקורבן תדו זה בעלם. זה רק כמות הקמח שממנו עושים את הג' מצות. לפי זה, אין סתירה בין זה שלא אומרים מזמור לתדו לזה שמביאים ג' מצות מאותו כמות קמח, כלומר איסרון אחד. מזמור לתדו אומרים בפה. שיהודי אומר בפה מזמור לתדו, הוא מזכיר בגולוי בפה את העניין של קורבן תדו. את זה נמנעים מלומר ביום שלא מקריבים קורבן תודה. כי שיהודי אומר בפה, הוא אומר משהו בגולוי. הוא אומר כרגע בפה את הקורבן תוידו, בזמן שלא מקריבים את הקורבן תוידו. לכן למרות שזה שירה וזה זמרה, ומעריכים בנגינה, בכל זאת לא אומרים בפה קורבן טוידו, כי האמירה של יהודי בפה זה תזכורת גלויה לקורבן טוידו. לא יכול להיות בזמן שלא אוכלים חומץ שיהודי יזכיר בפה, הוא בגולוי קורבן טוידו שעניינו חומץ. מה שאין כן במקום שלא נראה הזכר, כי בפועל זה שאתה מביא גימל מצס זה מסיבה אחרת כדעת הראש, כפי שאדמור הזקן כותב בפירוש בשולחן ערוך, שהסיבה ללקיחת גימל מצות זה כדעת הראש, בית שלימות שצריכים לפצוע בצירוף לחם עיני. הוא לא מחבר את זה עם העניין של הגימל לחומים שבלח מתוידו. מכיוון שהזכר לא נראה בגלוי, לא אכפת לנו מה שבעלם יש זכר לקורבן תודה. לפי היסוד הזה ממשיך הרבי בסעיף י', נבין מדוע הכוונה של אדמור הזקן בבית האסורים בעניין הזה של גימל מצויס, אין הכוונה בית האסורים כפשוטו. כמו שבעניין של קורבן טוידו, לפי מה שדיברנו עכשיו, אדמור הזקן לא מתכוון לומר שזה זכר ללחמת טוידו זכר גמור, כי אין פה זכר ללחמת טוידו גמור. יש פה רק באלם את העניין של הכמות של הקמח, היסרון אחד שממנו עושים את הגימל מצויס. אותו דבר שאלתר רב אומר שאנו בפסח יצאנו מבית האסורים, מתכוון אלתר רב לומר בהמשך אותו סעיף שזה כאין בית האסורים. זה לא בית האסורים שמחייב קורבן טוידו על פי דין. וזה הפירוש של אלתר רב. לפיכך אנחנו עושים גימל מצות ליסרון זכר לחמת טוידו. זה רמז, זה זכר לדבר שהוא באלם. ואנו בפסח יצאנו מבית האסורים, גם בית האסורים זה לא ממש בית האסורים. זה כאין בית האסורים, זה רמז בלבד, זה לא בית האסורים ממש שמחייב. זאת אומרת, כמו שבאותו סעיף שאלתר רב מדבר על הטוידו, הוא לא מתכוון טוידו ממש, כי טוידו ממש לא עושים כדמוכח מזה שאפילו לא אומרים, בטח שלא יעשו פעולה, אלא רק מביאים אותו כמות קמח שנרמז באלם את העניין של קורבן טוידו, אז גם פה אין הכוונה לומר בית האסורים כפשוטו, כי בית האסורים כפשוטו, כפי שאמרנו לעיל מאדמור הזקן, מתי חייבים להביא קורבן תודה, כפשוטו זה רק מי שהיה חבוש בבית האסורים על עסקי נפשות, והוא יצא, או על עסקי ממון מעונה בכבלי ברזל. אלו שהיו בפועל, הם צריכים להביא את הקורבן תודה, ומכיוון שבארץ מצרים היו בטוב ארץ מצרים בארץ גושן, לכן על זה לא מתחייבים להביא קורבן טוידו. מה שאין כן, ירידה לים הייתה בפועל, ולאחר מכן הימצאותם במדבר ושקועים במדבר 40 שנה, ובסוף חוילה שנשרפה. על פי זה מובן סדר הדברים, וגם מובן מדוע האדמו"ר הזקן בכולם הוא לא מזכיר, רש"י, סליחה, בכולם הוא לא מזכיר את הריפוי. הוא אומר יורדי הים, הוא לא אומר לא יורדי הים שיצאו, הולכי מדברות לא שיצאו, רק בחוילה הוא אומר חוילה שנשרפה. כי היה אבא מן לומר שכל אלו בוודאי שלא יכולים להביא קורבן לפני שהם יוצאים. איך הוא יביא קורבן שהוא במדבר, שהוא נמצא חבוש בבית האסורים? בוודאי שהוא יוצא. היה אבא מן לומר אולי חולה שנתרפא, ברגע שהוא מתחיל להתרפות אולי הוא כבר חייב להביא קורבן. אומר רש"י, לא, חוילה שנשרפה. מתי הוא מתחייב בקורבן? כמו ששלושת אלה חיוב הקורבן שלהם רק אחרי שהם יצאו בפועל ממש, ככה גם החולה, מתי הוא מתחייב להביא את הקורבן? לא רק שהוא טב מצבו במעט, מתי שהוא יצא לגמרי מבית האסורים. אם כן, מתיישב דעת רש"י עם דברי אדמור הזקן, שההימצאות בארץ מצרים, אין לזה הגדרה הלכתית שמחייבת הבאת קורבן תודה מעיקר הדין. כלומר, אין כאן חיוב על פי דין. מסיים הרב את השיחה בהוראה אלינו. כל זמן שיהודי מישראל נמצא בשיבול מצרים, למרות שהוא נמצא בטוב ארץ מצרים, הוא עדיין חבוש בבית האסורים, הוא על דרך בית האסורים של יושבי חוי שבט סלמובס, שמחייב אותו להביא קורבן תודה, כי כל זמן שהוא נמצא עדיין בגולוס, ולא מאיר אצל יהודי אלוקוס בגולוי, האלוקות שאצלו זה בבית האסורים, אז היהודי מרגיש שהוא עדיין נמצא בחוישר, בקליפר, הוא לא נמצא בהתגלות אור אלוקי. אז במילא, מכיוון שיהודי מרגיש שהוא נמצא בחשיכה, אז הוא כל יום מחכה לגאולה, והוא מבקש על הגאולה, אחר כך לא בכל יום שיובוי, ושהקדוש ברוך הוא מבקש מהקדוש ברוך הוא, שיוציא אותו מבית האסורים הרוחני, ומבית האסורים הגשמי, ויליכנו כממיוס לארצנו.